la 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 di la 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 ta la 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 di la la di la la la. כאן שיחה בשתיים, בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור רחל אליאור, שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים, והפעם אנחנו משוחחות על סבתא לא ידע קרוא וכתוב, על הלימוד, על הבורות, על השיעבוד ועל החירות. זה הספר החדש של רחל אליאור, אבל זו גם סיבה לפגישה שאולי תלך למקומות נוספים. רחל אליאור, אנחנו מכירים אותה, בשבילי היא מורה, למרות שאני לא חושבת שבאופן פורמלי אי פעם ישבתי בכיתה שלך, אבל אני קוראת בשקיקה שנים ארוכות ולומדת, ולפעמים הולכת וחוזרת מספר לספר, בהתאם למה שמעסיק אותי, ויש משהו מאוד מקבל ומאוד בגובה העיניים שלי, כלומר, אני לא בחרדת הידע הגדול, וזה ממש מקל עליי. רחל היא ילידת דצמבר 1949 בירושלים, חוקרת ישראלית, פרופסור אמריטה ומופקדת הקתדרה על שם ג'ון וגולדה כהן לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית, ובכמה מקרים אני זוכרת אותך אומרת ששם משפחתית פלאג'י, נכון? זה שם משפחת אם?
כן, שם משפחת אבי.
שם משפחת אביך. זה יכול להיות שזה ספרדי?
ודאי, לא רק יכול להיות. זה המשפחה של רבני טורקיה, חיים פלאג'י מיזמיר. זה משפחה רבנית ידועה, שהדבר המיוחד בה זה, לכל אחד יש איזה רב במשפחה, אבל לי יש איזה שודד ים במשפחה. וזה לא רגיל, את יודעת, היה מושג בהיסטוריה היהודית שקראו לו קורסרים. קורסר היה אדם שקיבל מינוי להיות שודד ים מטעם המלכה, פיראט או בוקניר או קורסר. הרב הזה, שמואל פלאג'י, המשפחה הייתה ממגורשי ספרד ופורטוגל, שהגיע לצפון אפריקה, למרוקו, ובאיזשהו שלב הוא מצא את עצמו כנוקם את נקמת גירוש יהודי ספרד ופורטוגל, זה סיפור מסובך, זה הכל מסופר במפורט בספר של חברנו אילן שיינפלד, ובעמוד הוויקיפדיה של הרב שמואל פלאג'י, ושם אפשר לקרוא. זה באמת מאוד מעניין ומסקרן, כי זה מימד של היסטוריה יהודית לא מוכר. אצלנו במשפחה, אם מישהו מהילדים היה משתובב או מתחצף, היינו אומרים, הנה, שודד הים מופיע שוב.
וואו, זה סיפור, וואו. טוב, קודם כל, אז אני שמחה שאנחנו שייכים לאותו שבט של מגורשי ספרד.
רוב היהודים משם.
אני לפחות מייחס את עצמי לשם במלוא כוחי, וגם אני מהבלקן, הוריי כמובן מהבלקן ורוב משפחתי, וטורקיה גם היא חלק מה סקרנות הבלקנית שלי, וכל מקום שיהודי סחב איתו את השפה הספניולית, הרי הוא סחב איתו את הזיכרון הספרדי ואת השייכות המעניינת הזאת.
גם, כן.
כן, אז הנה, כבר זכיתי במשהו שהרגשתי, אבל לא ידעתי. ואני רוצה לשאול אותך משהו עוד לפני שאנחנו נכנסים לעומק השיחה. יש לך נוכחות מאוד מרשימה ויוצאת דופן בפייסבוק, במדיום החדש הזה, שהולך ומתעצם, ומאוד לא אופייני, כי זה לא ברמה של שניים, שלושה משפטים, או לייק פה, לייק שם, מביאה נושאים ומעמיקה אותם, ומביאה מאמרים שלמים, כמו איזה ידע להמונים, אם אפשר להגיד כזה דבר, כשההמונים פה לא במושג של הנמחה, אלא במונח של כמות, הרבה. איך זה מתרחש? איך זה קורה בעולמך?
זה מאוד פשוט. היצר ההוראה שלי מאוד חזק. אני אוהדת מאוד ללמוד וללמד. כל חיי אהבתי תמיד לקרוא, לכתוב וללמד. ממש, מה שאני זוכרת את עצמי, כשהייתי ילדה בבית ספר עממי, המורים היו מבקשים ממני, לומר, אם הייתי בכיתה ז' למלא מקום, בכיתה ג' אם המורה לא הגיעה לחצי שעה, שעה. אני תמיד אהבתי ללמד, ואני תמיד אהבתי לקרוא ולכתוב. הקריאה אהובה עליי מאוד, והכתיבה קלה לי, כי אני זוכרת. אז כשאני מרגישה, ואני אוהבת לשתף בדברים של חוכמה ודעת. אם אני קוראת דבר מה יפה, ואפשר לעשות בקלות copy-paste, אני שמחה לשתף את הבריות. אני חושבת שבדיוק כמו שאנחנו מצווים על ידי חזל, את השנוא עליך, אל תעשה לחבריך, דבר שאני חושבת שהוא כלל זהב מוסרי, אני מאמינה בהיפוך שלו גם, את האהוב עליך שתף עם חבריך. עכשיו, אני אוהבת מאוד את הפייסבוק, בדיוק בגלל העובדה שהוא פתוח בשווה לפני כל אדם שיש לו מחשב סלולרי, שכולם שווים בו, וזה נפלא בעיניי. אני רואה את זה קצת בלשון חזון הנביא ישעיהו, ותמלא הדעת את הארץ, הוא אומר דעת אדוני, אבל נאמר, ותמלא הדעת את הארץ כמים לים מכסים. דעת מכל סוג, שירה, ספרות, היסטוריה, בלשנות, פילולוגיה, אומנות, כל דבר לטעמי, כל דבר יפה ומחכים שאדם נתקל בו תוך כדי קריאה, מן הראוי שישתף את חבריו, אם הוא ליד המחשב, אם יש לו זמן, אם זה לא קשה לו. ואני עושה את זה כמובן מאליו, ואני מקווה שגם אנשים אחרים יעשו את זה. אם אני קוראת שיר יפה של טוביה ריבנר, אני שמחה לשתף אותו עם הזולת. אם אני נתקלת בשיר של לאה גולדברג, אני שמחה לשתף את זה. ואין לי שום לא תוכנית, אין לי שום עדיפות של שום סוג, לא קהילה, לא עדה, לא זה. אני אומרת כל מה שהיהודים כתבו. מהתנך ועד דור הפלמח ועד דורנו, הוא של כולנו בשווה. אין לאף אחד בעלות יותר גדולה על מגילת איכה, מאשר על שירי ביאליק או על המסות של ז'קלין כהנוב, או של יהודה הלוי. אני אוהבת את הסיפור של עמוס עוז, שהוא אומר שהוא היה ילד קטן, הוא שאל את סבא שלו, אלכסנדר המהולל בתלפיו. הוא שאל אותו, סבא, זה נכון שהרמב"ם הוא ספרדי? הוא אומר, סבא נתן לי סתירה ואמר, לא, הוא של כל ישראל. אז את הסתירה הזו אני מכבדת. משום שהרמב"ם, כמו יהודה הלוי, כמו לאה גולדברג, או מבחינתי כמו חנה ארנדט, מבחינתי כמו עידה פינק, כולם של כל ישראל, כל יהודי מכל סוג שהוא, ולא אכפת לי מה אורחות חייו והיכן הוא חי, כל יהודי מכל סוג שהוא, שכותב בעברית או שתורגם לעברית, אני שמחה לשתף את יצירתו או יצירתה, הגותו או הגותה, עם חברים שאוהבי דת, זה הכל, אין שום תנאי סף, אין שום העדפה, זה רק ביקור בספרייה היהודית, אגב אורחה. זו הדרך שבה אני משתמשת בפייסבוק. אני נהנית מאוד ללמד, אבל אני גם אוסיף שאני נהנית מאוד ללמוד. הרבה פעמים הערות של חברים בתגובה על שירים פשוט מחכימות ומאלפות ומעשירות, ומלמדות אותי דברים שכלל לא ידעתי. ואני אסירה תודה על זה, ועל עוד דבר נוסף, אני פוגשת חברים שלא הכרתי. כלומר, את יודעת, אני מירושלים, כמו שאנחנו מכירות מירושלים, אני מכירה הרבה ירושלמים בני דורי, ומכירה ירושלמים בני דורות קודמים שכבר לא אימנו, שהיו מורים ועמיתים וכן הלאה, אבל אנשים מכל מרחבי הארץ, אינני מכירה באופן פיזי כמו שאני מכירה את חבריי הירושלמים. לעונג הוא לי להכיר אנשים מקריית שמונה ומאילת ומקיבוצים בנגב וממושבים בדרום ומהצפון. כלומר, כל מקום ומקום שאנשים קוראים וכותבים ומתעניינים, אני ממש מרותקת לקרוא את ההערות שלהם, את התובנות שלהם, את השאלות שלהם. נוצרה באופן אקראי לחלוטין, בלי שום כוונה, קהילה גדולה של אלפי אנשים, שכולם קוראים, כותבים, מגיבים, וזה נפלא. אני מוצאת בזה אחד מן הממדים הנפלאים של העולם הטכנולוגי, שמאפשר לנו קשר בלתי אמצעי עם אנשים שמעולם לא ראינו בעינינו, ואנחנו אבל שמחים לשמוע את קולם, לראות את בחירותיהם, את טעמיהם, את תמונותיהם. זה ממש מקסים, זה מעשיר את העולם.
יופי. ואני לא, את לא חוששת, אני אשאל שאלה, את לא חוששת מפני הבינוניות שיכולה להיות במדיום הזה, ובצורה השטחית של הלייק והדיסלייק או משהו כזה, זה לא מטריד אותך?
אני אגיד לך מה, בפייסבוק יש את העניין של הבחירה. את בוחרת אחרי מי לעקוב, את בוחרת אחרי מי לקרוא או מה לקרוא, ויש לו גם את כפתור המחיקה והחסימה. כלומר, את בהחלט יכולה לחסום את מי שאת רואה שגורם לך אי נחת, או אלבון, או כעס, או זעם, מי שעולמו רחוק מעולמך במידה כזו שאת לא רוצה שהוא יהיה חלק מחייך. ומצד שני, את יכולה בקלות רבה לקרוא מה שכל אדם שמעניין אותך כותב. זאת אומרת, אין, מבחינת הקלות הטכנית, הפייסבוק הוא פשוט גאוני. עכשיו, אני אינני נוטה לשפוט לחומרה, מעניין אותי כל דבר אנושי. מה שאנשים כותבים מעניין אותי. אולי לא באותה מידה תמיד, אבל הסקרנות שלי כלפי היצירה האנושית לכל דורותיה ועל כל ביטוייה היא עצומה. אז אני לא דואגת לא מבינוניות ולא מפחיתות, אלא אני אומרת, לעולם אדם לא יודע, אני רואה את הפייסבוק כמו תיבת אוצרות, לעולם את לא יודעת איפה תמצאי לגמרי באקראי דברים נפלאים. אתמול חיפשתי משהו והקלדתי איזה אות לא, שלא קשורה, ובטעות לגמרי עלה לי עמוד של גלריה גורדון. אני חיפשתי את יוד למד גורדון, ואת יודעת, לחצתי כשזה עלה על הגורדון של גלריה גורדון. והייתה שם תמונה נפלאה של אומנית שמעולם לא שמעתי את שמה קודם, באבונותיי, אני אינני מכירה את כל מה שמתרחש בסצנת האומנות. אומנית נהדרת, פאטמה אבו רובי, שמציירת נפלא. עשיתי קופי פייסט, העליתי את התמונה שלה לעמוד הפייסבוק שלי, זה היה, אני חושבת, 2 בלילה, ומיד דודו פלמה אומר, איזה יופי. זאת אומרת, אתה גורם שמחה של שיתוף של יופי בחצי שנייה של לחיצת כפתור. עכשיו, אדם אחר יכול להגיד, וואו, זה מרתק, זה יצירה נשית שלא הכרתי. אדם שלישי יגיד, אומנות הרקמה היא נהדרת, וזה ציור של אישה לבושה, נאמר, גלימה רקומה נהדרת, וזה ציור, זה נראה יותר חי מ, יותר חי מחי, אבל זה ציור שהוא פשוט מלאכת מחשבת. את הסוג הזה של אוצרות הדעת והבינה, אני מלקטת באקראי לגמרי, לא מתוך כוונה, ברחבי הפייסבוק, וכשאני רואה דבר שמשמח אותי או יפה בעיניי, אני משתפת אותו. זה היתרון של הטכנולוגיה הזו, שאיננה מוגבלת, לא בזמן, לא במקום, לא בנגישות. ואת וכל אדם אחר, מכל אלפי המשתמשים, רשאי להגיד, זה מעניין אותי או לא מעניין אותי, אני אפתח להסתכל או אני לא, זה בסדר גמור, זה נהדר מהבחינה הזאת. החופש והשוויון והבחירה, הם משותפים לכולם באותה מידה. אז זה יופי.
אז אני עוקבת אחר זה בעניין רב, ואני רוצה לשאול אותך, אני מכירה אותך כגברת הפילוסופיה היהודית, אני מחזיקה, אפילו מאחורה אפשר לראות אולי כמה ספרים שלך, משירת ההיכלות ואילך, חידשת לי המון דברים בדרך המחקר שלך על השפה העברית, גם אם זה לא היה הנושא, זה קרה תוך כדי, ובעצם, ועל החסידות, ועל המשיחיות, ו מה הנושא שלך, רחל? מי
את? ובכן, הנושא שלי הוא הקולות המושתקים והקולות של המובסים והקולות של הנשכחים והמצונזרים בהיסטוריה האינטלקטואלית היהודית. עכשיו, זה לא היה מלכתחילה מכוון להיות כך, אבל זה המכנה המשותף של העבודה שלי. אני התחלתי בכתיבת דוקטורט על הדור השני של חסידות חב"ד, על ספרים שאיש לא שמע ולא הכיר. אנחנו מדברות על שנות ה-70, איש לא שמע אז על חב"ד, לא לובביץ', זה הרבה לפני שלובביץ' הפכה להיות נקודה בעלת משמעות בציבור היהודי. רחוק מזה, איש לא שמע עליהם. אני התחלתי ללמוד ב-1969, וב-1976 הגשתי דוקטורט על הדור השני בחסידות חב"ד. הספרים שקראתי היו ספרים של פולמוס. אגב, זו הייתה הצעה של גרשום שלום, והוא אמר שאלה הספרים הקשים ביותר שיש בספרייה היהודית, ואולי אני ארצה להתמודד איתם. אמרתי, אם זה קשה, בטח, למה לא? עכשיו, באותה מידה הוא היה יכול לתת לי את ההיסטוריה של הקיסרות הסינית. זה היה עזר לי לחלוטין. אני לא באה מרקע דתי, ואני לא גדלתי בחינוך דתי, אבל אני אוהבת ספרות. בעיניי כל היצירה האנושית, ובמיוחד זו שכתובה בשפה העברית, היא בעלת משמעות והיא בעלת חשיבות. ובמקום שיש פולמוס ומחלוקת, אני מוצאת עניין רב במיוחד. כלומר, תמיד מעניין אותי לדעת על מה אנשים מתווכחים, על מה הדעות חלוקות. אני אינני באה אף פעם מנקודה של שיפוט. אני מאזינה בתשומת לב לשני הצדדים, ככל שאני רק יכולה. כלומר, אני אומרת מה אומר צד א' ומה אומר צד ב', מהו ששנוי במחלוקת, מי הם הנפשות הפועלות, מהו הרעיון שמתווכחים עליו. עכשיו, כל זה לא היה במודע. אני התבקשתי לכתוב דוקטורט על הספרים של רב אהרון הלוי, רב אהרון הלוי הורוביץ סגל מסתרו שלה, התלמיד המבריק של רב שניאור זלמן מילדי, שכתב ספרים נפלאים שאני הראשונה שפתחתי אותם בספרייה הלאומית, שקוראים להם שערי העבודה ושערי האיחוד והאמונה. את יודעת, חווה, שבזמנו, כשהיו מדפיסים, היו מדפיסים בבויגן. בויגן זה גיליון דפוס. היו מקפלים את זה לשמינית ולרבע, זה המקור של הביטויים, קוורטו ופוליו. אז כשלפעמים כשהיו מדפיסים, הקיפולים עדיין היו נשארים. אני פתחתי את הדפים האלה עם סכין של אולם הקריאה, כי איש מלבדי קודם לא קרא בהם. כלומר, אלה שהיה להם בבית, ודאי שכן, אבל בספרייה הלאומית איש לא קרא בהם. ולמה לא קראו בהם? כי אלה היו ספרים מוחרמים. חסידי חב"ד, מהדור של הבן של רב שניאור זלמן מילדי, הדוב בר, המיטלר, והרבי האמצעי, אסר על הקריאה בספרים של רב אהרון הלוי מסתרו שלה. עכשיו, הם שניהם היו בני פולמוס. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, בעשור השני של המאה ה-19, עדיין לא הייתה שושלתיות בעולם החסידי. מה שהיום מובן שיש צדיק ויש לו בן ויש לו נכד ואין נקלח, לא היה. כי בדורות הראשונים של החסידות, בדור של הבעל שם טוב, והתלמיד שלו, יעקב יוסף מפולנה, והתלמיד שלו, דוב ברני נזריץ', עדיין לא הייתה שום שושלת, לא הבן של הבשט, ולא הבן של הרבי מפולנה, ולא הבן של המגיד מנזריץ', היו אי פעם יורשים. עדיין לא היה שום מושג ירושה, עדיין לא היה מושג של צדיק וחסר. זה התפתח הרבה יותר מאוחר. עכשיו, שניאור זלמן מילדי, שהיה אדם גדול, גאון ומנהיג וחכם, הלך לעולמו בלי להשאיר צדיק, צבאה, ב-1812, בחורף הנורא של נפוליון כבש את רוסיה, מכל מקום, לא היה שום בהירות מהו דפוס ההורשה, האם יש הורשה. הבן שלו חשב, דוב בר, חשב שהוא היורש, אבל התלמיד המובהק אמר, וכי מדוע אתה היורש? אני התלמיד המובהק, כשם שהתלמיד המובהק של הבש תמשיך את דרכו, וכשם שהתלמיד המובהק של המגיד מנזריץ' תמשיך את דרכו, לא לבד, היו עוד תלמידים, אבל לא הייתה ירושה של אב בן. הבן של שניאור זלמן מילדי אמר, אני הבן ואני היורש. זה היה הרקע לחרם. אז התחלתי את דרכי בספרות של ויכוח פולמוס וחרם. מאז אוזניי נזקפו לכל מקום שיש ויכוח, יש פולמוס ויש חרם, ומ-1976, שאז הגשתי את הדוקטורט, שזכיתי עליו בהצטיינות יתרה, אני שמחה להגיד, ועד היום, עד הספר האחרון, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, אני עוסקת בפולמוסים, בנרדפים, כאלה שנמנע מהם להשמיע את קולם ולזכות בשוויון, אלא מטעמים שונים, אישיים, אידיאולוגיים, היסטוריים, מצאו את עצמם בשולי הסיפור ההיסטורי.
מה היית רוצה לשמוע בשלב הזה?
הייתי רוצה לשמוע שיר מילדותי. הייתי רוצה לשמוע זמרת, אישה, בעלת קול פעמונים, עם עברית יפהפייה והיגוי נהדר שאפשר לנקד על פי הדרך שבה היא שרה, את נחמה הנדל החד פעמית ששרה יש לי גן.
אז יש לי גן.
יש לי גן ובר יש לי ועלי מרי תלוי דלי מדי שבת פעם החמה מרי מים זקים יש מקדי מיר שבת בהמחמדי מים זקים יש מקדי כל העולם ישן הס, נמת הפוח והגס, אם ינמה נרדם גם אבי, ארים רק אני ולבבי. אם ינמה נרדם גם אבי, ארים רק אני ולבבי. הדליקי לבבי ער, נוטף פז אל פי הבאר, נוטף פז, נוטף בדודך, דודי הולך, דודי הולך, נוטף פז, נוטף בדודך, דודי הולך, דודי הולך. Asvagan nizdazanov Dodi ba ime pirekesov Dodi, dodi, chush machamadi En bechatser ish milvadi Dodi, dodi, chush machamadi En bechatser ish milvadi יש לי גן ובער יש לי ועלי ברי תלוי דלי מידי שבת במחמדי מים זקים יש מקדי מידי שבת במחמדי מים זקים יש מקדי
כאן חווה פנחס כהן משוחחת בשיחה בשתיים בארבע עיניים עם פרופסור רחל אליאור. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. הפעם אנחנו משוחחות על סבתא לא ידע קרוא וכתוב, על הלימוד, על הבורות, על השיעבוד ועל החירות. ובעצם אנחנו כבר משוחחות, אולי עוד לא נגענו בספר בישירות, אבל אנחנו משוחחות על מה שמוליך הוא קו משותף בין ספרייך, וזה מה שאת קוראת, ההשתקה על הפולמוסים, על הפולמוסים לאורך השנים, ועל אותם קולות שהושתקו במהלך הפולמוסים האלה. האם אני צודקת, נכון?
את צודקת.
והקולות המושתקים האלה, בעצם לא יודעים שהם מושתקים עד שלא מאירים אותם, עד שלא משמיעים אותם.
לא, הקולות יודעים, הקולות יודעים שהם מושתקים.
לא, אבל אנחנו לא יודעים.
כן, אנחנו, הציבור לא יודע. הציבור הקוראים איננו יודע על קיומם, איננו ער להשתקה, איננו ער לצנזורה, כן? אבל תמיד צריך לזכור שאף פעם לא הייתה רק הגמוניה, ואף פעם לא היה רק מרכז אחד, ואף פעם לא הייתה הסכמה של כלל היהודים בכל קהילות ישראל, מהו מרכז ומהו שוליים, מהו עיקר ומהו פסול, מה ראוי ומה לא. ואני מתעניינת תמיד בצד השני, כלומר, לא בהגמוניה, אלא בשוליים. ולמה הם בשוליים? לא במרכז, אלא בצדדים, בדפנות, מדוע הם בדפנות, כאילו ביוצא הדופן ולא במרכז.
ויש משותף לכל הקולות האלה המושתקים?
לא, קשה להגיד שיש משותף, אבל המשותף הוא שהם היו לא רצויים או לא ראויים או נדחקים או נרדפים, משום שהם לא הסכימו לקונצנזוס המקובל בזמנם.
ואת חושבת קולות מושתקים יודעים שיום אחד הם יצופו או יציפו אותם?
קשה לי לומר, אינני יודעת, אבל אני חושבת שכל הכותבים, בלי יוצא מן הכלל, תמיד מקווים שיקראו את דבריהם. ברגע שאדם נוטה ליד עט או נוצה או ניגש למקלדת של המחשב או מכונת הכתיבה, הוא כותב כדי שמישהו יקרא. כתיבה היא שיחה, גם שירה היא שיחה. עכשיו, אתה מתחיל בשיחה עם עצמך. אתה מתחיל בעיון, בבירור, בניסוח, אבל ברגע שאתה לוקח את העת ליד, ואתה מתחיל לכתוב, אתה מנהל שיחה עם הקורא העתידי שלך. הוא לא חייב להיות אדם מסוים, אבל אדם כותב כדי להשאיר עקבה בהיסטוריה. לא בטוחה אף פעם מה זה היחיד של עקבות, אם זה עקבה או עקבה. מכל מקום, אנחנו רוצים להשאיר משהו ממחשבתנו, מניסיון חיינו, מכאבינו, ממצוקותינו, מתקוותינו, משמחותינו, מהמנעד האנושי של היצירה, שהמין האנושי עוסק בה. ובעיניי אין שום הבדל בין בני האדם. אני בת 70 וקראתי מאז גיל 7. בשבעת העשורים שקראתי בחיי, דבר אחד אני יכולה להגיד בוודאות, אין שום הבדל מהותי מבחינה רגשית בין בני האדם. השמחה והכאב והאהבה והפחד והתשוקה והייאוש משותפים לבני כל הדורות. מה השתנה? השתנתה הנגישות לדעת, השתנתה הטכנולוגיה, השתנתה מידת החירות, אבל במנעד הרגשי האנושי, אף אדם לא יכול להגיד, אני אוהב את, נאמר, יוסף יותר מאשר יעקב אהב את רחל. או אני כואב כאב נורא יותר מאשר אמו של ישמעאל. אגב, הכאב, אני חושבת שגדולתו של ספר בראשית, שהוא מתאר בתמצות מוחלט את הרגשות העמוקים ביותר, את הזוועות האיומות ביותר ואת ההתעלויות נפש הגדולות. אני חושבת שאין ספר שב-50 פרקים הצליח לחסות קנאה, שנאה, אהבה,
אהבה על גווניה.
על גווניה, ודאי, ודאי, אבל את יודעת, הכל על גווניה, אבל תחשבי, זה ספר מאוד קצר, זה 50 פרקים שמלמדים אותנו שאין חיים מאושרים. איך אמר טולסטוי, כל המשפחות המאושרות זו, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אבל כל משפחה אומללה, אומללה על פי דרכה. יש שם מלא משפחות אומללות, אין אף משפחה מאושרת בסדר בראשית. עכשיו, מה שאני אומרת הוא שהמנעד האנושי מבחינה רגשית, לא השתנה. אנחנו לא התפתחנו מבחינה רגשית, התפתחנו מבחינה טכנולוגית, התפתחנו מבחינת ידע מדעי. אבל הרצון שלנו ללמוד מניסיון קודמנו, סופרות, סופרים, משוררות, משוררים, מסעים ויוצרים, ולחלק עם הדורות הבאים את הניסיון שלנו, ככותבים, כמשוררים, כמסעיות, כמסעיות בסמך כמובן, ככותבות חיבורים או ככותבי ספרים. אלה לא השתנו. הרצון האנושי להשאיר חותם, להטביע עקבה בחול. הרי תראי, אנחנו תמיד חיים על המתח שבין זיכרון ונשייה. נשייה זה שכחה. אנחנו יודעים שכולנו ללא יוצא מן הכלל בני מוות, ואנחנו כולנו נשכח. אנחנו רוצים להשאיר משהו מעבר לקיומנו בילדינו, אשרי מי שזכה שיש לו ילדים ונכדים. אבל גם מי שאין לו ילדים, רוצה להשאיר תביעה של חייו בעולם. הכתיבה על כל אופניה היא ביטוי לניסיון חייך כאדם, לסך הכל של תובנותיך, ניסיונותיך, כעסיך, סקרניותיך, אהבותיך וכל הדברים האלה. לכן בעיניי קריאה וכתיבה אלה העיסוקים היפים ביותר שיש וההוראה שנגזרת מהם. כי בהוראה אתה מתחלק עם מה שאתה למדת ועם מה שנחשפת אליו, עם מה שחקרת, עם מה שביקרת, מלשון ביקורת, ואתה מלמד את זולתך לפסוע בנתיב הזה. אני זכיתי ללמד מ-1978 ועד העשור האחרון, ואני חושבת שאין מקצוע יותר נפלא בעולם מאשר הוראה ומחקר.
מסכימה איתך.
את יודעת, משלמים לנו כדי שנעשה את מה שאנחנו אוהבים, לקרוא, לכתוב, להנחות, ללמד, לשוחח. אין מקצוע יותר נפלא מזה בעולם.
אני מסכימה איתך מאוד. רק על העניין הזה של משלמים לנו, אני בהזדמנות אחרת נדבר, וזה דווקא קשור לנושא שלך, לנושא של המוחלשים או מושתקים, כי לי נדמה שלנשים גם במקצוע הזה לא בהכרח משלמים, אבל אני חושבת שפה זו נקודת קפיצה טובה מאוד לספר. כשאני ראיתי את שמו של הספר, מבלי שפתחתי אותו, כלומר, קראתי עליו או ראיתי אותו, סבתא לא ידע קרוא טוב, וגם הקריחה כל כך של תיאור עממי של אישה מן המזרח מול קערת הבצק הגדולה, אז חשבתי שאולי יש פה, או רחל עשתה תפנית, והרי היא הולכת, כתבה לנו משהו יותר פופוליסטי, יותר אולי פולקלור, יותר אולי סוציולוגיה של נשים, משהו שהוא ליד המחקר האקדמי שעד כה הכרתי. כשהגיע לידי הספר הייתי בהלם. הייתי בהלם שעם שם כל כך מושך לחשוב ומושך לחלום עממיות, עומד לפניי אחד הספרים המחקריים המרשימים מבית מדרשה של רחל אליאור, אקדמי עד הפסיק והערה האחרונים, ויש פה מהלך בספר הזה, מהלך מעניין ביותר, שאולי רק את יכולת לעשות כזה מהלך, מהלך משחר הקריאה והכתיבה עד ימינו, כאשר את מלווה כמעט בכל פרק את הביטוי ההגמוני של התקופה, ואת היעדרם של הנשים או נוכחותם המועטה, אם אני מנסה לצייר איזשהו חוט כרונולוגי, אבל זה ממש לא כך. זה לא הולך על פי כרונולוגיה. אז זה אני מוכרחה לומר את ההפתעה שלי, שהיא לא, ממש לא פוסקת. ובואי ספרי, מה הוציא אותך לדרך לספר הזה? קודם כל.
אני אתחיל בזה שאני רוצה להודות לך שקראת ומצאת עניין בספר. זה ספר של למעלה מ-700 עמודים. הוא תובע זמן וקשב. ואני רוצה, ואני מודה לכל מי שקורא בו, משום שהוא ספר קשה, הוא לא ספר קל, הן מבחינת התוכן, הן מבחינת השתדלתי שמבחינת הכתיבה הוא יהיה רהוט וקל לקריאה. אבל מבחינת התוכן והמסגרת הוא ספר מאתגר, הוא ספר קשה. אני רוצה להתעכב דקה על מה שהתחלת בו, על הכותרת. אני נטלתי את הכותרת, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, עוד לפני שאני אספר ממי, אני רוצה להגיד לך שספרניות התקשרו אליי ממקומות שונים בארץ, כאשר הם הזמינו את הספר כדי לשאול האם, איכן לשים אותו, על איזה מדף, על מדף ספרי ילדים, זה נשמע כמו סיפורי סבתא או משהו, על מדף פולקלור, אמרתי, לא, זה עדיין אין מדף כזה, אתם פותחים מדף חדש. זה מדף שקוראים לו היסטוריה של נשים. אין בנמצא מדף שלם שזו הכותרת הכללית שלו. את יודעת, יש היסטוריה של איטליה ויש היסטוריה של מזון ויש היסטוריה של בריאות, אבל היסטוריה של נשים יהודיות יש מעט, מעט מאוד. עכשיו, מה, מניין הכותרת? חיים באר, שהוא אחד המחברים האהובים עליי ביותר בשפה העברית, אני חושבת שהספרים שלו נפלאים, מעוררי מחשבה, כתובים בחותם האמת, כתב ספר נפלא שקוראים לו חבלים. חבלים זו אוטוביוגרפיה, זה אחד הספרים החשובים שנכתבו, ודרך אגב, הוא סלל את הדרך לספרו של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, משום ש עמוס עוז אמר במפורש שאלמלא חיים באר היה כותב סיפור אוטוביוגרפי חשוף כל כך, הוא לא היה מעז לכתוב את הספר שלו. כאילו חיים סלל את הדרך, ואני מוסיפה בסוגריים, אל לנו לשכוח ששניהם בנים יחידים. מי שיש לו אחים ואחיות לא היה יכול לכתוב ספר כזה על הורה. אבל חיים בערך בעמוד 18-19 של ספרו נפלא חבלים, חבלים מלשון איסורים, מלשון חבלי לידה, מלשון קשרי קשרים, כותרת נהדרת. חיים מספר על סבתא שלו, והוא אומר, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, משם כותרת הספר. הגברים האדוקים שומרי המצוות שבחייה, מנעו ממנה ללמוד לקרוא, מנעו ממנה לעסוק במה שהם כל כך אהבו והוקירו והכירו. זה היה אחד מהמצתים, את יודעת, כדי שספר ייוולד, אתה צריך מצת, אתה צריך ניצוץ, אתה צריך טריגר, משהו שמצית אותך. היו לי כמה וכמה כאלה, אבל השורה הזאת בספר שלך היא הזכירה לי כל מיני דברים, ואמרתי, זו תהיה הכותרת של הספר שאני אכתוב כשאני אהיה גדולה. לקח לי הרבה זמן בין שהתחלתי לחשוב על זה, והתחלתי לחשוב על זה בשנות ה-80, כשגרתי באוקספורד, וקראתי פעם ראשונה באנגלית את שני הספרים הפנטסטיים של וירג'יניה וולף, שני ספרים קצרים שהם מסות, האחד הוא חדר משלך והשני הוא Three Guinness, שהשם המקורי שלו, שלוש גיניות, השם המקורי שלו היה כאשר מואסים בך, אוקיי? חדר משלך וכאשר מואסים בך. כשקראתי את שני הספרים האלה, זה היה כאילו גונג היכה בי, והבנתי ממה שהיא אמרה, התחלתי לשאול שאלות, ממה שהיא אמרה על התרבות שלה, התחלתי אני לשאול שאלות על התרבות שלנו.
מה תרצי לשמוע עכשיו?
אני רוצה לשמוע שיר עתיק מאוד, לא עתיק כמובן, עתיק בטון שלו, בצליל שלו. כשאישה יושבת וממתינה למישהו, נשים המתינו במקרא, את יודעת, אם סיסרא ממתינה בחלון, הגר ממתינה שמישהו יושיע את הילד, נשים תמיד ממתינות. נשים יושבות וטובות, כמו פנלופי של אודיסאוס, נשים יושבות וממתינות. למה? כי הן לא יוצאות מהבית. בדרך כלל, עד למאה ה-20, הן היו סגורות, לא כולם כמובן, אבל האישה מכובדת הייתה נחשבת אישה שאיננה יוצאת להתפרנס משום שבעלה מפרנס אותה, היא מלכת הבית, עקרת הבית, מלאך הבית, כבודה, כל כבודה בת מלך פנימה, למרות שזה לא הניקוד הנכון של הפסוק, זה כל כבודה בת מלך פנימה, אבל הכבוד של האישה היה קשור בסגירותה בבית, והיא מצאה מאחורי קירות והגנות ומסכים. בבית היא הייתה מכובדת מאוד. מחוץ לבית אסור היה לה לצאת, והיו מקומות שממש היה, את יודעת, הרמב״ם אמר, שאישה שיוצאת מביתה יותר מפעמיים בחודש היא יצאנית. זה מקור הביטוי יצאנית, שהפך אצלנו לאישה מופקרת. ומה עם הפעמיים בחודש המותר?
ותצא דינה.
סליחה?
ותצא דינה.
כן, בדיוק, בדיוק. על זה, בדיוק מזה את בתצא דינה, כן? המופקרת, הזאת שיצאה לראות בבנות הארץ. מתי מותר היה לנשים לצאת? פעם אחת למקווה, לצורכי טהרה, ופעם אחת לביקור הורים, מבחינת כבד את אביך ואת אמך. כל יציאה מעבר לזה הייתה אסורה בתכלית. כמובן שבפועל, בחיים, היו מגוונים גדולים של האיסורים האלה, והיו כמובן גם קהילות שנשים כן יצאו, אבל הדבר החשוב הוא שאותן נשים שהיו יושבות בבית, פעמים רבות היו יושבות ליד החלון, רואות ולא נראות, מצפות וממתינות. השיר של שושנה דמארי, צריך לצלצל פעמיים, לטעמי הוא אחד מהשירים היפים בשפה העברית, והוא מבטא את הנשים של אז, הממתינות, המחכות, האוהבות, המתגעגעות, אבל לא כאלה שיוצאות ועושות מעשה.
תודה רבה, נצלצל פעמיים.
תופרת אני ותופרת, הים לא יחדל מלנהום, אני את פניך זוכרת, כאילו היה זה היום. אך כמה צחקנו אי פעם, ראשי המטולטל כה זהיב, היה לימים איזה טעם של עץ תפוחים באוויר. אמרתי תבוא בן ארבעים אותי לטיול להזמין, כתובתי הגליל מספר שתיים, קומה ראשונה מימין. צריך לצלצל פעמיים, צריך לחכות רגע כאן, ואז נפתחות הדלתיים, ואז נפגשים במבט. צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון ש... שעברתי ברחוב. וכך עד שבאותו ערב שטפו מדרכות רועשות, דבריך עינוני כחרב, דבריך היכוני כשוט. שתקתי דבר לא ידעתי, הנקו נדמעות בגרון, נפרדנו לפתע שמעתי בפתח צלצול פעמון. לרגע אחרתי לפתוח, אחרתי מכאב ומאוד. מדוע מהרת לברוע? מדוע מהרת אמור? צריך לצלצל פעמיים, צריך לחכות רגע כאן, ואז נפתחות הדלתיים, ואז נפגשים במבט. צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי ברחוב. תופרת אני ותופרת, הים לא יחדל מלנהום, אני את פניך זוכרת כאילו היה זה היום. אם ערב יהיה ותבוא שנית פה ברחוב לעבור, תזכור כי בבית מרגוע, תזכור כי דולק בו האור. תבוא אם תרצה כמו נער, דבר לא צריך לחדש, אין צורך בבכי וצער, סליחה לא צריך לבקש. צריך לצלצל פעמיים, צריך לחכות רגע כאן, ואז נפתחות הדלתיים, ואז נפגשים במבט. צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי ברחוב.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופ' רחל אליאור, שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו משוחחות על סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, על הלימוד, על הבורות, על השיעבוד ועל החירות. אנחנו מתקדמות קצת עם להבין את הכיוון של הספר הזה, שאני אומרת לך, במלוא הכנות, הוא הפתיע אותי בכל פעם מחדש, כי כשרואים את זה מהכיוון באמת של ההיעדר, זה מתעצם. ולא חשוב במה אנחנו עוסקים, כמו השאלת הנחלת הספרים הכתובים בלשון הקודש, או שאלת ההדרה, השכחת האנשים מההיסטוריה, לשוליים נטולי חשיבות, ככה את כותבת. כאילו, הן לא היו שם. הדברים התחוללו, אירועים ענקים התחוללו, אבל האישה איננה. ואם היא איננה, אז איפה היא הייתה? ואם היא הייתה, מי יספר את זה? כל הזמן השאלה הזאת רודפת את הקריאה. אז אני רוצה לשאול אותך, מה רצית לעשות כשפתחת את המניפה הכל כך גדולה הזאת, מתחילת הקריאה וכתיבה ועד ימינו? זה יומרני מאוד, אני מוכרחה לומר.
יום אחד בראשית שנות ה-80, התחבר לי במפתיע, שבספרייה של העם היהודי, אין אף לא ספר אחד, שכתבה אישה יהודייה בלשון הקודש, והביאה לדפוס בימי חייה. כלומר, אם נהפוך את המשפט, נשים לא יהודיות כן כתבו. אלה שהיו נזירות, אלה שפרשו מן העולם, אלה שהיו יכולות ללמוד, כי במנזרים למדו. לנשים יהודיות לא הייתה אפשרות, לא של פרישות מן העולם, לא של נזירות, לא של למדנות בשום מסגרת. חשוב להסביר את זה, כי אנחנו עם הספר. מה פירוש עם הספר? אנחנו לא רק שצובנו מימי משה בן אמרם, בן קהת בן לוי, לקרוא, לזכור, להנחיל מורשת כתובה, ולא רק שהיינו בנים ובנות לעם, שבו אחד חלקי 12 מהעם הוקדש להוראת הכתיבה והקריאה. את יודעת, משה אומר לאחיו בני לוי, בסוף ספר דברים, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. יורו זה מלשון הוראה. המורים היו הלוויים. משה כמובן הוא משבט לוי, אחיו אהרון הכהן משבט לוי. המורים היו הכהנים והלוויים. עכשיו, לא היה אף עם אחר בעולם העתיק, אף לא עם אחד, שלימד את כל ילדיו הזכרים לקרוא, ונפלא שעשה ככה. זה, בגלל זה אנחנו שרדנו, לא בגלל שום דבר אחר. בגלל שאנחנו לימדנו את כל בנינו הזכרים לקרוא, אני לא אומרת כרגע לכתוב, כי הכתיבה הייתה נפרדת מהקריאה, אבל לקרוא זה היה חובה דתית. אי אפשר לשמור מצוות אם אתה לא יכול לקרוא בתורה. כמובן, אתה גם חייב לכתוב ספר תורה, אבל אם אתה לא מצליח לכתוב ספר תורה, נמחה לך. אבל אם אתה לא קורא בתורה, אתה לא חלק מקהילה יהודית. עכשיו, חלק גדול מהמצוות קשורות בקריאה. לא סתם קוראים לה מקראי קודש. מקראי קודש זה כל שבת וכל מועד וכל התכנסות קהילתית. אנחנו מנחילים את הזיכרון על ידי קריאה בעל פה מימי משה ועד היום. חשוב לי להגיד את זה. אבל דווקא אנחנו, שהוקרנו יותר מכל עם אחר, את הקריאה, את הלימוד, מנענו מחצי העם ללמוד לקרוא ולכתוב. את מבינה, אם באוקראינה 100% מהאוכלוסייה, 99% מהאוכלוסייה לא ידעו לקרוא ולכתוב, ניחא, כי אף אחד אצלם, מבחינה תרבותית, מלבד הכמרים שהיו אחוז זעום, לא היה אמור לדעת לקרוא ולכתוב. אנחנו קידשנו את הקריאה, הנחלנו את הקריאה, ציווינו על הקריאה, דרשנו. את יודעת שאסור לקרוא בעל פה מהתורה, אפילו אם את יודעת את הפרשה בעל פה, בפרשות רבות אנחנו יודעים בעל פה. אסור לקרוא בעל פה מהתורה, אתה חייב לקרוא מן הדכתב, מהנוסח הכתוב, מאז ועד היום. כל שבת וכל שני וחמישי קוראים ממגילת ספר, נכון? אם אין לך בשום אופן מגילה, אתה תקרא מספר מודפס, אבל אתה חייב לקרוא. על אותו משקל, כדי שתהיה מסוגל לעמוד בכל המצוות שקשורות בקריאה, אתה חייב ללמוד לקרוא, זה אלמנטרי. את יודעת איך קוראים לבית כנסת בכל שפות אירופה ובשפות אשכנז? קוראים לו שול. The gates to the school, הולכים לבית כנסת, school זה school, בדיוק המילה school, שילר זה student, school, 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 זה הכל אותו דבר. איך קוראים לזה בשפות שאת מדברת מהבית?
שקולה.
בבקשה, אותו דבר. שקולה, school, school, school. כל הילדים הלכו לבית ספר, שהיה בדרך כלל בבית הכנסת. כי בבית כנסת, בשעות הבוקר, אחרי תפילת שחרית ועד תפילת מנחה או ערבית, יש תמיד חדר שהיו לומדים ומלמדים.
או מלדר, חדר... גם מלדר. החדר בלשון הספרדית הוא מלדר.
אוקיי.
מלדר זה גם כן מלשון לימוד.
אוקיי, מצוין. מכל מקום, את הילדים לימדו, ואין לי מספיק מילים כדי לשבח את ההחלטה הזאת, שפשוט עיצבה את גורלנו יותר מכל גורם אחר. העובדה שלימדו את כל הילדים, אני רוצה להוסיף, ולכן אני פותחת בזה את הספר, בפרק גדול על הוראת הקריאה, לימדו את כל הילדים בחינם גמור, כדי שאף הורה לא יגיד, אין לאל ידי לשלם עבור הוראה. הקהילה שילמה עבור הוראת הילדים, כל הילדים, כדי שלא יהיה אף ילד שחלילה ימנע ממנו ללמוד, כי אין להוריו כסף. לא כמו אצלנו שיש ילדים שלא מרשים להם לעלות לטיול, כי ההורים לא שילמו. בקהילה היהודית, את כל הילדים חייבו ללמוד לקרוא, ובחינם גמור, וזה היה תנאי למגורים בקהילה יהודית. אם רצית להיות חלק מקהילת קודש יהודית, ולא היה אפשרות אחרת לפני העולם המודרני, כל אדם היה חבר בקהילה דתית שהוא נולד אליה, אם רצית להיות חלק בקהילת קודש, ואין הבדל אם זה קהילת קודש בקזבלנקה, באספהאן, במז'יבוז', ביאזד או בווילנה, היית מוכרח לשלוח את הילדים שלך מגיל 3-4 ואילך ל-10 שנים, בנים ללמוד לקרוא ולכתוב. עד כאן נהדר, בחינם גמור, על חשבון הקהילה. ואם הילד מאיזושהי סיבה לא היה יכול לצאת מהבית, היית מביא מורה פרטי כדי ללמד אותו. לא היה ילד יהודי שלא למד לקרוא, אבל לא הייתה אף ילדה יהודייה שעבורה היה מוסד לימוד. בזמן שלימדו את כל הבנים, אסרו על כל הבנות ללמוד. ולמה? כי התנא הבכיר אלעזר בן הורקנוס אמר שכל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, ועוד הוסיף ואמר משפט מחריד, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. מדוע הוא אמר את זה? אני לא אכנס לזה. עכשיו הדעות חלוקות. האם זה השפעה של הקיסרות הרומית באותה תקופה שרצתה שאנשים תישארנה בבית? אינני יודעת. אני יודעת מה כתוב. כתוב במפורש שהוא התנגד לשותפות של נשים בתרבות היהודית. עכשיו, לא היה אף חכם שהעיז לקום ולומר שגגה נפלה בידי בחיר התנאים. את יודעת שנידו את רבי אלעזר הזה, הסיפור המפורסם עם תנורו של אחנאי. רבי אלעזר היה אדם קיצוני מאוד, ולא היה תמיד מקובל על חבריו, אבל הדברים האלה שלו, הוא היה חכם גדול, הוא היה תלמיד.
והייתה לו אישה חכמה.
הייתה אישה מאוד חכמה, אבל את המשפט הטרגי הזה של ההדרה והצנזורה של חצי העם היהודי מסביבת הלימוד, זה אחד מהמשפטים האיומים ביותר שאי פעם נאמרו. את יודעת, אם הייתי כותבת ספר על צנזורה, הייתי מתחילה במשפט הזה. הוא צנזר את הגישה לספרים מכל הנשים היהודיות. עכשיו, תביני מה המשמעות של זה. אנחנו מדברים כאן על הכרעה תרבותית ראשונה במעלה. ברגע שאת מדירה מישהו מנגישות למשהו שהוא בעל ערך, את קובעת את נחיתותו גם אם לא עשית שום דבר אחר. יש הרבה גברים היום שאומרים, אבל היא הייתה בבית והיא גידלה את הילדים והיא בישלה, הכל נכון ויפה, גם אנחנו אוהבות לגדל ילדים, גם אנחנו שמחות לקחת חלק בכל שמחת המשפחה והבית, אבל אנחנו לא יכולות לדמות לעצמנו את החיים שלנו בלי קריאה וכתיבה, אותו דבר עם אותינו וסבתותינו ורב סבתותינו. את יודעת שכשהגיעו העולות החדשות לארץ, אני מדברת על העשור הראשון לאומת מדינת
ישראל,
58% מכלל הנשים שהגיעו מארצות האסלאם לא ידעו קרוא טוב. תנסי לתאר לה, 58% מכלל הנשים שהגיעו מכל ארצות האסלאם, והאסלאם היה מפושט מטורקיה ועד פרס, כן? לא ידעו קרוא וכתוב. כמובן שהיו קהילות שכן היו נשים שידעו קרוא וכתוב.
חמותי לא ידע קרוא וכתוב.
חמותך מניין בא?
ממרוקו, כן. וסבתי שהיא באה מבולגריה, מקהילה ספרדית, היא ידעה אבל ברמה לדעתי מאוד בסיסית. והיא אמרה לי את זה כמה זה כואב לה.
בוודאי, תראי, אמא של הנשיא נבון, שבאה ממשפחת בן אתר המיוחסת, לא ידעה קרוא וכתוב, והוא עמד בראש מפעל ביאור הבערות. אמא של רבקה זיו, האישה ששייכת למרקס אנד ספנסר, האצילים העשירים האלה, אשתו של לורד זיו, היא אמרה, אמא ברחה כילדה מרוסיה בזמן הפרעות, היא מעולם לא למדה לקרוא ולכתוב. היו גם הרבה נשים שבאו מאירופה ומהבלקן שלא ידעו קרוא וכתוב, אבל 58% מהנשים בעולם האסלאם היהודיות לא ידעו קרוא וכתוב. כמובן גם הנשים המוסלמיות לא ידעו, אבל, והיו בהחלט קהילות שהגיע אליהן, האליאנס, ושם לימדו נשים לקרוא ולכתוב, הן בעיראק והן בצפון אפריקה, הן בלוב ובתנג'יר ובמרוקו, אבל בכל מקום שלא הגיע האליאנס, בקהילות הקטנות, בעיירות, בפנים הארץ, אף ילדה לא למדה לקרוא ולכתוב. עכשיו בואי נשאל רגע, איך זה מתחיל? נחזור אחורה, נסתכל בפריסקופ היסטורי לאחור. זה מתחיל בשלוש מילים שאין כמותן למשקל טרגי. ואף פעם אל לנו לחשוב שיש סיפורים תמים. הסיפור בספר בראשית, שמוכר לכל אחד, גם אם הוא לא קרא תנ"ך, הסיפור על גן עדן, מסתיים בקללה משולשת. אלוהים אומר לנחש, על גחונך תזחל, ותאכל עפר, לאדם הוא אומר, בזיעת אפיך תאכל לחם, ולאישה הוא אומר משפט נורא. אלישך תשוקתך או תשובתך, לפי נוסחים עתיקים, בעצב תלדי בנים, והוא ימשול בך. שלוש המילים האלה, והוא ימשול בך, הן הבסיס של כל הסדר הפטריארכלי. עכשיו, איך הוא משל בה? הוא משל בה על ידי הכללים הבאים. הוא החליט שהיא לא תלמד לקרוא ולכתוב. את יודעת מי עוד נאסר עליו ללמוד לקרוא ולכתוב? העבדים. העבדים, את יודעת, בספר שלי יש טיימליין על הכריכה הפנימית במשני הצדדים. אני מביאה שם נקודות היסטוריות על נשים ועל עבדים. בהלכה נשים ועבדים סמוכים זה לזה, שניהם פסולים לעדות, שניהם אינם יכולים לרשת. את יודעת שכל גבר יהודי אומר בבוקר, ברוך אתה אדוני שלא עשה אני אישה, אחרי שהוא אומר ברוך אתה אדוני שלא עשית אני עבד, אנחנו מבינים את משמעות ההכרעה התרבותית המהותית בדבר ההבדל בין גבר לאישה. עכשיו, זה לא ההבדל הביולוגי, זה ההבדל התרבותי. ברגע שאת מונעת ממישהו ללמוד לקרוא ולכתוב, את הופכת אותו לדומם, לתלוי בזולת, לאדם שלא יכול להעיד ולא יכול לשמוע.
לא משפיע, הוא קודם כל לא משפיע.
עכשיו, זה לא רק שהוא לא משפיע, הוא דומם לחלוטין. תראי, גברים אסרו על נשים להיבחר. תארי לך שבשוויץ ניתנה זכות בחירה לנשים ב-1972. אסור היה לאישה בשוויץ לחתום על צ'ק עד 1972. היאומן דבר כזה. בסעודיה רק לפני 10 שנים נתנו לנשים זכות בחירה. זכות בחירה זו הזכות להשמיע קול במקום שקולך נשמע ונלקח בחשבון. ברגע שאסרו על נשים להצביע, תראי, באמריקה רק לפני 100 שנה, נשים זכו לזכות בחירה, שנים רבות אחרי שהעבדים זכו בזכות בחירה ושחרור ב-1865. נשים נאבקו על זכות בחירה לעבדים. נשים נאבקו על זכות שחרור לעבדים. נשים התנגדו לעבדות, כי הן שהיו שפחות המשפחה, היטיבו להבין את הזוועה שבהשתקה, בהיעדר זכות בחירה, בהיעדר חירות, בהיעדר שוויון, הן נאבקו קודם כל עבור העבדים, כי בעיניהן העבדות הייתה עוול
של... מי נאבק לזכויות העבדים?
נשים אמריקאיות ונשים אנגליות, במחצית השנייה של המאה ה-19, נאבקו למען שחרור העבדים. את ודאי זוכרת את הריאט ביצ'ר סטוב ואוהל דוד תום. לינקולן פגש אותה ואמר לה, מי זאת האישה הקטנה שהניעה את הגלגלים של מלחמת האזרחים? כמובן לא לבד, אבל אנחנו מדברות כרגע על המאה ה-19. עבדים הובאו לארצות הברית במאה ה-17 וה-18 וה-19, מיליוני עבדים שחורים הובאו לארצות הברית כדי לשרת אנשים לבנים. בדרום זה היה מקובל לחלוטין. כל אדם הגון בצפון אמר, זה לא מתקבל על הדעת, שאדם לבן משעבד אדם שחור בגלל הבדל צבע האור. את יודעת מה היה התירוץ של הלבנים כדי לשעבד את השחורים? לא תאמיני. הכללה העתיקה שנוח קילל את בנו ואת נכדו. נוח, כזכור לך, אחרי שיצא מהתיבה, שתל גפן, הגפן עשתה פירות, הפירות נשחטו ליין, איש בעולם קודם לא ראה יין, נוח שתה יין והשתקר, זה הסיבה שאני תמיד מתאבת שחרות, כי זה מזכיר לי את הזוועה של נוח, נוח השתקר, ונאמר לנו שבנו ראה את ערוותו. כלומר, נוח השתקר ואיבד כל שליטה על גופו ומעשה, הוא נרדם, אבל כשהוא התעורר הוא הבין שהוא נבוז באיזושהי צורה. כלומר, נעשה בו משהו שביזה אותו, שהשפיל אותו. הוא מתעורר מיינו ואומר משפט נורא. ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. עכשיו, מי זה אבא של כנען? הוא החוטא, חם. העולם התחלק לשלושה בנים ולשלוש יבשות. שם, חם ויפת. שם זה כל בני אסיה, חם זה כל בני אפריקה, ויפת זה כל בני אירופה. לא הכירו אז יבשות אחרות בעת העתיקה, אלה היו שלוש היבשות. חם חטא לאביו נוח, ונוח קילל אותו במקום שהכי כואב לו. הוא הפך את כל בניו של חם לעבדים. לכן באירופה היו קוראים לעבדים, היהודים היו קוראים לעבדים כנענים, כן? כי כנעני זה עבד, עבד כנעני. למה קוראים לארצות הסלאבים סלאבים? מלשון סלייבס, אם היו השקלבוס, את יודעת, הסלאבוס, הסלייבס, כי הרומאים היו יוצאים לצוד עבדים בארצות של הסלאבים, בארצות של הכנענים, העבדים. מכל מקום, עבדים...
ולכן יש התנסות מאוד גבוהה של מערב אירופה על הסלאבים.
מחרידה, אבל זה מתחיל בכללה המקראית, שמאפשרת שמישהו יהיה עבד. ברגע שנוח אומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, אז יש היתר לשעבד אותו לעבד. עכשיו, הלבנים בארצות הברית, אלפי שנים אחרי הכללה המקראית, אמרו, החמים זה אפריקה, כל האנשים השחורים הם מאפריקה, השחורים זה כנען, הבנים של חם, ואנחנו משעבדים אותם כי הם מקוללים, את מבינה? אין סיפורים תמים, הסיפור המקראי הפך להיות התשתית של השעבוד של האדם השחור בידי האדם הלבן. נשים אינטליגנטיות התנגדו בכל תוקף לרעיון השעבוד, אוקיי? עכשיו, מה קרה? הן התחילו לכנס כנסים נגד העבדות, וכשהם הצליחו אחרי ייסורים וכאבים שכרוכים במלחמת האזרחים, באובדן של מיליונים, אבל העבדות נגמרה. ואז הם התחילו מחדש את המאבק על שחרור האישה. הם קיבלו שחרור ושוויון זכויות בערך רק ב-1920, לפני 100 שנה.
מה תרצי לשמוע עכשיו?
שיר על צד שני של עבדות, אם אנחנו מדברות על עבדות, על האדם הגזעני שמשעבד בין לדת אחרת או בין לגזע אחר. את יודעת, אנחנו בני העם היהודי, סבלנו מהיותנו מוחרמים, מוקצים, מקוללים ונרדפים, על פי הסיפור הנוצרי, זה רק סיפור, שאנחנו אלה שהסבנו בצליבתו של אדונם יהושע. זה היה התשתית היסודית לאנטישמיות שאמרה, הם טענו שאנחנו אמרנו, דמו עלינו ועל ידינו לכל הדורות, דמו עלינו, על ידינו ועל בשרנו לכל הדורות, ולכן אנחנו רוצחים. הואיל ואנחנו רוצחים, אז כל ילד נרצח שאי פעם נמצא, אנחנו היינו האשמים ברצח שלו, כי אלה שרוצחים את בן אלוהים, קל וחומר שיוצחו בנים של אנשים שאינם מקהילתם. זה הכל עלילות שווא. אבל הרקע הזה לאנטישמיות היה בסיס לגזענות הנאצית. כלומר, זה לא, הגזענות הנאצית והטירוף הנאצי לא בא יש מאין. הוא צמח בסגסה, כמובן, על יסוד אידיאולוגיות אחרות ועוד כל מיני דברים, אבל התשתית של השנאה ליהודים שקוראים לאנטישמיות היא בת 2000 שנה. הנאצים הוסיפו לזוועה הזאת של השנאה האנטישמית את הרצון להשמיד את הגזע היהודי. שמחה בונם, או בונם הלר, כתב שיר נפלא על אחותו שחורת עצמות וירוקת העיניים, שגידלה אותו כילד בסמוצ'ה, העיר, הרחוב בוורשה, שבו הוא גדל. חברנו בני מר, שזכיתי שיהיה אחד מתלמידיי, כתב ספר נפלא שקוראים לו סמוצ'ה. סמוצ'ה זה כמו סמוג, זה דרקון, זה שם של רחוב הדרקון בוורשה. והוא הלך שם מבית לבית, בדמיונו ובצילומים ובמסעות, וסיפר את סיפור בני הבית, ולמה הוא התחיל בזה? בגלל השיר שתכף נשמע של בונם הלר, על אחותו חיה ארוכת עצמות וירוקת העיניים, שהגרמנים רצו.
ושרה אותו?
חווה אלברשטיין הנפלאה, שאין מספיק מילים לומר, כמה רגש וכמה יופי יש בשירה שלה.
Mein Schwester Chaim de Grineoin Mein Schwester Chaim de Schwarze Zep De Schwester Chaim osot mich der Zeugen Auf Smotche Gassen Häus mit krumme Treb De Mame is a weg von Stuba Ginen wenn auf den Himmel hat erst kein Geld sehen. da wecken kroma rein verdienen, das bid ne drobne grosche dicke geh. Und ich habe es geblieben mit den Brüden, und sie hat sie gekormet und gehit. Und sie pflegt singen, sie die schöne Lieder, vor Nacht, wenn kleine Kinder werden mir. Mein Schwester chaye mit grine hoy, mein Schwester chaye mit lange hoy, mein Schwester chaye bosot mich der Zeugen, is noch nicht alt gewen kennt endlich jo. Se hot geräumt gekocht der lang das Essen, se hot gezwogen uns die kleine Kepp, nur spielen sich mit uns hat sie vergessen, die Schwester chaye mit die schwarze Zepp. Mein Schwester chaye mit die Augen grinen, a deit schot in Treblinke sie verbrennt, und ich bin in der jüdischer Medine, der sammelt der Wasser Ziege Tag, die schreckliche Fülle dieser Zeit. Bei Gott allein ist sie Abbas Jechide, in Himmel sitze bei sein rechter Seite. Vor ihr schreib ich häufig dich meine Lieder, in Tag, die schreckliche Fülle dieser Zeit. Bei Gott allein ist Abbas Yechide, in Himmel sitze bei sein rechter Seite. Ah, 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 ah,
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור רחל אליאור, שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. הפעם אנחנו משוחחות על סבתא לא ידע קרוא וכתוב, על הלימוד, על הבורות, על השיעבוד ועל החירות. לא יאומן כמה אפשר לשוחח על שאלת הקריאה וכתיבה, או כתיבה וקריאה של נשים יהודיות מאז ועד היום, ונדמה לי שאולי אנחנו הדור הזה, שיש לו מבט לאחור, איזו יכולת לראות בפרספקטיבה, עדיין בימי חיינו של אלה שהגיעו, של נשים שהגיעו ללא ידיעת קרוא וכתוב, מארצות שונות, והיום, אני לא יודעת, אני לא מכירה נשים בגילי או צעירות יותר שאינן יודעות קרוא וכתוב. האם באמת המגמה הזאת נגמרה? ושאלה נוספת, האם ההגמוניה על קריאה וכתיבה לא עוברת לעולם הנשי? שאלה.
את יודעת על הסוגיה שעליה כתבתי, את סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, אנחנו יכולות לדבר במשך שבוע שלם, כי היא קשורה לכל כך הרבה היבטים. אבל את ההרצאות בנושא הזה אני תמיד מתחילה במשפט, תרשו לי לומר משפט אחד ודאי. כל הנוכחות והנוכחים בחדר הזה, שבו ניסית ההרצאה, אין לי צל של ספק שכולם יודעים לקרוא ולכתוב לפחות בשפה אחת. אילו הייתי עומדת בחדר מקביל בשנת 1949 או 1950 או 1956, לא הייתי יכולה בכלל לומר משפט כזה.
וזה לא הרבה זמן.
זה בכלל לא הרבה זמן. תראי, אני נולדתי ב-1949. אני הייתי חיילת בזמן ביעור הבערות, ואני הייתי ילדה בבית ספר תיכון יחד עם שלמה מימון, עליו השלום שלימדנו, לא שלמה מימון, אריה מימון כמובן, אריה מימון שהיה הקצרן של הכנסת, שיזם יוזמה אישית שלו לקחת תלמידות ותלמידים מבתי ספר תיכוניים, כדי לעזור לו ללמד בביאור הבערות, בקסטל, במבשרת ציון, ביישובים ליד ירושלים. אני לימדתי גם שם וגם בסדרות. אני הכרתי היטב את אנשים שלא ידעו לקרוא ולכתוב, שאמרו...
גם אני הייתי מורה חיילת,
כן, אוקיי.
לקרוא טוב,
אז את יודעת על מה אני מדברת.
במושב קוצ'יני בעמק האלה וביבנה, וגם נשים תימניות וגם זה, אבל אני מוכרחה לומר שהמהירות שבה הן למדו לקרוא ולכתוב הרשימה אותי גם כן.
אז אני לימדתי נשים שבאו מקורדיסטן, ומאוד התקשו בקריאה וכתיבה, וקורדיסטן הייתה הקהילה היחידית בעולם היהודי, שבה הבנים לא זכו ללמוד כמו בכל הקהילות האחרות, בגלל נתונים גיאוגרפיים. הם גרו בהרים מאוד גבוהים, מחוסי שלג, רחוקים זה מזה. אלה שלא גרו בערים הגדולות, ששם כמובן למדו, אלה שגרו באזורים הכפריים, גם הגברים וגם הנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב והתקשו בכך. אבל זו הייתה קהילה היחידה מכל קהילות ישראל, ולכן זה המקור של הביטוי אנה קורדי. כלומר, אני לא יודע לקרוא ולכתוב. היו להם מעלות גדולות אחרות, זו עדה נפלאה, נהדרת, שתרמה לבניין הארץ באלף דברים, אבל הקריאה והכתיבה לא הייתה נחלטה. אבל נחזור לעניין הספר. אני רציתי להבין מה המשמעות של והוא ימשול בך. מה המשמעות של זה שלנשים לא הייתה זכות בחירה? מה המשמעות של זה שלא הרשו להם ללמוד, לקרוא ולכתוב? איך זה קשור לעובדה שחיתנו אותם בראשית העשור השני לחיים? נישואי שידוך, נישואי בוסם. מצאתי עדויות כתובות של נשים על הטרגדיה של הנישואים המוקדמים, של הריונות הבוסר, על זה שהן היו שפחות המשפחה, אבל אם נכליל את כל זה, אני רוצה להשתמש בשתי מילים שכולם מכירים, אבל לא מבינים. כולם שמעו את הביטוי מעמד האישה, אבל מעטים מאוד יודעים שזה נגזר מהשאלה, היכן אסור לך לעמוד? המילה מעמד זה איפה אסור לך לעמוד. עכשיו, איפה אסור היה לנשים לעמוד? בבית הכנסת ליד ספר התורה, בבית הכנסת בהולכת התפילה, בבית הדין כשופטת, בוועד הקהילה כמנהיגה, בבחירות לכל מקום, אסור היה לה לבחור, להיבחר, אסור היה לה לרשת, אסור היה לה לעמוד בשום מקום של כלכלה ומסחר שגברים ניהלו. נשים היו מודרות לחלוטין מחלקים, מחלקים שלמים של התרבות האנושית. רק במאה ה-20 הם זכו להיכנס למרחב הגדול ו... של היצירה האנושית ללא הגבלה מגדרית. יש כמובן עדיין מקומות שאסור להם להיכנס. אישה לא יכולה לכהן כדיין בבית הדין הרבני, היא כן יכולה לכהן כשופטת עליונה וכראש הרכב הבגץ, אבל היא לא יכולה לכהן בבית דין רבני הכי זניח במושבה הכי קטנה. שם עדיין רק גברים שומרים על בלעדיות סמכות הדעת, ואת זה כדאי לזכור. הגברים מגינים על בלעדיות סמכות הדעת הזו שלהם בנחרצות, והם מסרבים להבין שבמאה ה-21 זה פשוט נלעג להניח שרק לגברים יש חוכמה, או שרק גברים יכולים ללמוד, או שרק גברים יכולים להבין בהלכה. יש לנו היום, השבח לאל, נשים למדניות ופסקניות ופוסקות הלכה, ומומחיות בהיסטוריה של השאלות והתשובות, וכאלה שיכולות ללמד דיינים ופוסקים מבחינת הידע ההלכתי שלהם. כל אדם, בלי קשר למגדר שלו, יכול ללמוד כל דבר שנפשו חושקת בו, אם יש לו את הכישרון לכך, ואם יש לו את הנטייה לכך. אבל הגברים שמרו על בלעדיות סמכות הדעת שלהם, בדבקות שלא תשואר. הם עשו כל מה שאפשר למנוע מנשים ללמוד. הדבר הגדול שצריך לברך עליו הוא, שבמדינת ישראל, כל הילדים והילדות לומדים. מאז שיש לנו מדינה, מ-1948, חוק חינוך חובה הוא מהחוקים הראשונים שחוקקו, כל ילד בישראל זכאי ללמוד ואסור להוריו לא לשלוח אותו לבית ספר, בין אם הוא ילד ובין אם הוא ילדה. כלומר, בפועל יש כמובן מי שלא שולח, אבל החוק מחייב את כל הילדים, בלי הבדל מגדרי ובלי הבדל גזעי, ללכת לבית ספר כדי ללמוד לקרוא. נשים במאה ה-20 הפליאו לעשות, במדע, באומנות, ביצירה, במשפט, ברפואה, בהנהגה, בכל דבר ודבר. הם הפליאו לעשות, אבל רק במאה ה-19, בשלהי המאה ה-19, הרשו להם להיכנס לעולם האקדמי. רק במאה ה-19 הרשו להם להיכנס פעם ראשונה לאוניברסיטה. את יודעת, דווקא מכל הארצות בעולם, שוויץ, שנתנה זכות בחירה לנשים רק ב-1972, הייתה הראשונה שהרשתה לנשים להיכנס לאוניברסיטה בשנות ה-80 של המאה ה-19, ו-70% מהסטודנטיות בשוויץ היו בחורות יהודיות מרוסיה. כלומר, ברגע שמותר היה ואפשר היה, הן רצו ללמוד. את יודעת, סיפרה לי פרופסור מרגלית שילו, שהיא עובדת על מחקר שעוסק ב-700 הרופאות שהגיעו לארץ, לארץ ישראל המנדטורית. 700 רופאות שלמדו בשוויץ רפואה, ברובם בשוויץ ומעט בארצות אחרות, אבל הגיעו לכאן 700 נשים שהיו רופאות, תתארי לך, לארץ ישראל המנדטורית. ברגע שנתנו לנשים ללמוד, הן הפליאו לעשות. הן זכו בפרס נובל לרפואה, הן זכו בפרס נובל לפיזיקה, כלומר, כל תחום הוא אפשרי ברגע שאתה מלמד קריאה וכתיבה. לכן, אני מתחילה את ההרצאה תמיד בזה שאני אומרת שכולם יודעים לקרוא ולכתוב, כל הנשים שיושבות בחדר ברור לי שיודעות לקרוא ולכתוב. אבל אני מסיימת אותה בזה שנשאר כל כך הרבה מה לתקן. יש עדיין אלפי נשים שנישאות בגיל 12, 13, 14. משטרת ישראל מפרסמת כל שנה מקבץ נתונים על נישואים לא חוקיים. גיל הנישואים בישראל הוא 18 נדמה לי, ויש עדיין שמתחתנות בגיל 14, 15, כמובן זה נישואים לא רשומים, לא רושמים אותם במשרד הפנים, כי זה עבירה, אבל בחוגים של חסידי הרב ברלנד, בחוגים של חרדים, בחוגים של בדואים, יש נישואים במחצית הראשונה של העשור השני לחיים, שמונעים מנערות לממש את אנושיותן, ומונעים מהם לבחור את בחירתם. אני רוצה להזכיר, את הסיפור הנפלא, המצמרר, ממש שובר הלב, של ברכה סרי, שקוראים לו קריאה. הוא נמצא בקובץ שערכה חברתנו פרופסור לילי רטו, קובץ נפלא, של קולות של נשים מכל עדות ישראל. והיו נישואי בוסר לא רק בתימן, אלא גם בפולין וגם ברוסיה וגם בהודו, בכל מקום שהיו יהודים. הייתה נטייה להשיא את הבנות בשלב מאוד מוקדם, ולא לשלוח אותם ללמוד כמובן, להפוך אותם לשפחות המשפחה. ואני לא סתם משתמשת בביטוי הזה, כי המילה שפחה והמילה משפחה הם מאותו שורש. שפחה זה פמולוס, עבד, כן? משפחה זה family. Family ופמולוס זה אותו שורש בדיוק. עבדות ושיעבוד. אנחנו מכירים את זה מפמליית המשרתים של האדון. כן, השפחה של המשפחה היא העבד של האדון. ברגע שאתה לא יכול אומר בהלכות אישות במשנה תורה, שכל אישה שלא תמלא את כל חובותיה לבעלה, מקים אותה בשוט, וחובותיה לבעלה כוללות לטחון קמח בריחיים, אנחנו מדברים על ימי הביניים, עולם שלא היה בו חשמל. החשמל אגב הגיע לארץ רק ב-1920, גם לארצות הברית, זאת אומרת, לאורך כל האלף השני לא היה חשמל. נשים תחנו קמח יום-יום, משום שאי אפשר היה לשמור קמח בארצות חמות שהוא היה מתאפש. נשים אפו לחם כל יום מחדש, נשים הביאו דליי מים וכדי מים מהבאר ומהנהר, כי לא היו מים זורמים, מים זורמים הגיעו לירושלים רק ב-1927. כלומר, העבודה של הבית הייתה עבדות ושיעבוד, ונשים היו מופקדות עליה. מי שהייתה בעלת ממון, הייתה יכולה לזכור לה משרתות או משרתים. אבל רוב הנשים, מטבע הדברים, לא היו בעלי ממון, כי עשירים תמיד היו שכבה דקה, ועניים היו תמיד שכבה רחבה. רוב הנשים היו משועבדות לביתן, והיו מנועות מלהשמיע את קולן, והיו מנועות מלרשת ירושה. יש חשיבות רבה בעניין הזה. אישה שאיננה יורשת, לפי החוק המקראי, הירושה היא פטריליניארית, כלומר, הירושה עוברת רק מאב לבן. המקרה יוצא הדופן של בנות צלופחד, הוא של משפחה שאין בה אף קרוב ממין זכר מכל הצדדים, אבל זה מאוד יוצא דופן. הירושה עברה רק מאבות לבנים, או מבנים לבני דודים, או אחים, לא לבנות. התוצאה של זה הייתה שנשים היו עניות מאוד ותלויות מאוד, ואין ביטוי יותר נכון מאשר בעל המאה הוא בעל הדעה. אם לך אין אף פרוטה משל עצמך, ואת צריכה לבקש להוצאות קטנות מבן זוגך או מאביך כל יום מחדש, את תלויה, את מושפלת, את חייבת לכפוף את דעתך לדעתם, את לא יכולה לבחור בחירה חופשית. המאה ה-20 זה הפעם הראשונה שמבחינה חוקית נשים הפכו ליורשות לגיטימיות. החלוקה שבמקרה גירושים של מחצית מול מחצית היא חלוקה הוגנת לשני הצדדים, משום שכל השנים גברים דרשו לקחת את כל הממון לעצמם, כי הם הרוויחו אותו. עכשיו, זה בהחלט נכון שהם הרוויחו אותו, אבל הם לא היו יכולים להרוויח אם מישהו אחר לא היה מגדל את ילדיהם ועושה את עבודות הבית ודואג לכלכלתם ולכביסה ולניקיון ולכל הדברים האלה. השותפות בין בני זוג היא הכרחית, וברגע שאין שותפות, אין משפחה. זאת אומרת, נושא הגירושים מבחינה כלכלית עד היום הוא מאוד קשה. ואם אנחנו כבר נוגעים בזה, אני רוצה להזכיר שחשוב ודחוף עד מאוד לחוקק חוקה שקובעת שיש שוויון מוחלט בין בני זוג. בחוקה של מדינה אין לנו חוקה, ואין חוק במדינת ישראל שנוקב במילה שוויון. בחוקים של כבוד האדם וחירותו, המילה שוויון איננה נזכרת, וזה בגלל המפלגות הדתיות שאינן מרשות, החרדיות, אינן מרשות לנשים להיבחר עד היום, אינן מסכימות בשום אופן לשנות את דיני המעמד האישי שמפלים נשים בצורה חמורה ביותר, ואינן מסכימות שנשים תהיינה מסוגלות לגרש ולא רק להתגרש, והם אינם מסכימים שהמילה שוויון תהיה בתוך החוקים והחוקה. זה בושה וכלימה למדינה יהודית דמוקרטית, ליברלית, במאה ה-21, שהמילה שוויון איננה נמצאת בשום חוק, בגלל שרוצים לרצות את חברי הקואליציה הדתית, שבמילה הזאת אפשר להגיד שזו סחטנות נטו. זה מצער מאוד. הם עושים דברים מאוד חשובים וטובים בתחומים אחרים, אבל בתחום של מעמד האישה הם מבזים אותנו ומשפילים אותנו, ויפה שעה אחת קודם לדאוג לחקיקה שמשווה את כל אזרחי מדינת ישראל ומבטיחה שוויון גמור בין דברים לנשים.
טוב, זה היה רגע מרשים כדי לומר מה את פה ומה החזון. אז באמת תודה רבה, רחל. איך היית רוצה לסיים? באיזה שיר?
אני רוצה לסיים בשיר שאני מקדישה לזכרה האהוב של אמא שלי, שהייתה אישה משכילה מאוד, משום שהיא באה לארץ ב-1934 מהעיר לידה של ליד וילנה. אמה עליה השלום, שהיא התייתמה ממנה בגיל 13, דיברה איתה יידיש. אביה עליו השלום, שהיה חסיד קוידנוב, דיבר איתה עברית נהדרת, עברית נפלאה. בבית ספר היא למדה פולנית ורוסית, זה היה אז פולין, אבל הרוסים, היא נולדה ב-1912, הרוסים והפולנים בזמן מלחמת העולם הראשונה, והליטאים כבשו את האזור הזה כל פעם. היא ידעה היטב רוסית ופולנית, בגלל שהיא הייתה חייבת ללמוד בכיבוש הרוסי ובמדינה הפולנית. היא למדה גרמנית בבית ספר תיכון, כי זו הייתה השפה הזרה שכל אדם משכיל למד לפני מלחמת העולם. ולטינית היה מצופה מכל תלמיד בתיכון ללמוד. היא הגיעה לארץ עם הרבה מאוד שפות, והיא באה כסטודנטית על סרטיפיקט של האוניברסיטה העברית ב-1934. יש לי את הסרטיפיקט שלה ואת התעודה של האוניברסיטה העברית, שהיא באה ללמוד בה. היא הייתה שרה לנו, כילדים שירים ביידיש, ואני רוצה להשמיע את חווה אלברשטיין, האהובה עליי מאוד, שרה את השיר שקדים וצימוקים, רוז'נקס מתמנדלן, זה צימוקים ושקדים, שאותו אמא שלי הייתה שרה לנו בילדותינו.
וואו. אז אנחנו התחלנו בכלל עם גירוש ספרד וספניולית, ועם פלוג'י, ואנחנו מסיימים ביידיש, חגיגית של שקדים וצימוקים, שאחר כך גם אלתרמן
מביא אותה לשירה העברית.
פלאג'י, לא פלאג'י. פלאג'י זה מלשון פלס, מלשון פלאציו, פלאצ'י. איך אומרים ארמון בספרדית? זה המקור, שזה יהודים שהיו בארמון, שהיו חלק מצוות הארמון, מזכירים או שופטים, או זה, כלומר, אנשים שעבדו בארמון בזמן, בספרד לפני שגירשו אותם. זה המקור של השם.
איזה ייחוס. אז תודה רבה לך, רחל. זאת שיחה אחת מתוך שתיים. בפעם הבאה אנחנו נעסוק בצד אחר של העולם היהודי, ובספר אחר אנחנו נעסוק יותר בשאלת המשכיות, שעוברת כאיזה חוט שני בתוך החיים היהודיים שלנו.
אני יכולה להוסיף משפט אחד בעניין הזה בדיוק? האם היית מאמינה שהמכנה המשותף בין שתי השיחות שלנו הוא דווקא בעניין המשיחי באופן מפתיע לגמרי? תשאלי מה למשיחיות ולנשים? הנה התשובה. שבתאי צבי היה הפמיניסט הראשון בעולם היהודי. במאה ה-17, ב-1648-49, הוא התחיל בהתעוררות המשיחית בגלל הטרגדיה של גזרות תח ותח, 1648-1649. הוא בא ועמד באזמיר ואמר ככה, באלה המילים, נשים עלובות, נשים עלובות, אני באתי לשחרר אתכן מהחטא של האדם הראשון. אתן תהיינה משוחררות משעבוד לבעליכן. נשים יקרות, אני באתי לשחרר אתכם כדי שתהיינה מאושרות כמו בעליכן. אף גבר אחר בעולם לא אמר שהוא בא לשחרר את הנשים מהחטא של והוא עם שולבך. הבאתי את הטקסט המדויק במראה המקום בספרי סבתא לא ידע קרוא וכתוב, שיש לו מפתח מאוד מפורט. אם תחפשי את שבתאי צבי, ואת העדות הזו מביא לנו תומאס קונן, שהיה כומר פרוטסטנטי עבור הקהילה ההולנדית, שהייתה שם החברה של הולנד המזרחי, הוא מתאר לנו מה היה בדיווח היומי שלו ממה קרה באזמיר. אז אנשים רצו אחרי שבתאי צבי, כי הוא היה הראשון שביטל את ההבחנה המהותית בין גברים לנשים, שאמרה שנשים אינן שוות, שנשים נחותות, שנשים נשלטות. בא שבתאי צבי ואמר, נשים יקרות, אתן שוות, אתן משוחררות, אתן אהובות, אתן רשאיות להשתתף ברוחניות היהודית, בלימוד היהודי, בתפילה היהודית. מה הפלא שנשים הלכו עכשיו?
אוקיי, כבר יצרת את הסקרנות שלי לשיחה הבאה, וכבר עולות לי כמה קושיות בראשי, ואני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור רחל אליאור, על ההזדמנות לפגוש את הספר, לקרוא אותו, להיכנס לצדדים שלא הכרתי, ולקבל נושא בצורה, נושא שלא שאנחנו לא יודעים עליו, כולנו יודעים עליו בזו בזו, אלא בצורה כה מעמיקה שמותחת קו, גם כרונולוגי וגם רוחבי. תודה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, חווה, ואם מותר לי לבקש, תודה רבה על השאלות ועל השיחה, הייתי רוצה שנסיים בחלום, שיש שוויון שלם בין כל אזרחי הארץ, בלי שום הבדל של דת, לאום, גזע, מין, מגדר או נטייה. אז אולי אנחנו לסיום נשמיע את השיר ששרה רונה קינן בצורה נפלאה כל כך, שחקי שחקי, על החלומות של שאול צ'רניחובסקי.
מתאים לנו מאוד, מתאים לנו מאוד. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה.
In dem Beis HaMikdash, in a winkel Chede, sitzt die Almone Bas Zion allein. Ihr Ben Jochel, Idelein, wiegt sie. Und singt ihm zu schlafen ein Liederlöschen. Ai, 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 ai. Und Schlaude weiß Ziegele, das Ziegele ist gefahren Handle. Das wird sein dein Beruf, Rosinkes mit Mandle. Es wird kommen eine Zeit von eisernen Bahnen, die werden verfließen eine halbe Welt. Eiserne Wegen wirst du uns spannen und wirst in dem euch verdienen viel Geld. Du wirst wein reich idele, sollst du gedenken das Liedele. La 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 la